ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי. השיעור ביום חמישי יינתן על ידי הרב בני ליימן, סדרה בנושא מחשבתו של המהר"ל בפירושו לתורה.
שלום. בפרשה שלנו, פרשת יתרו, כל ענייני מתן תורה, יש שפע של דברים, וגם הפעם אני נאלץ לבחור מקצת מהשפע שמופיע בפירושיו של המהר"ל, גם פה בגור אריה וגם בספרים אחרים, במיוחד כמובן ספר תפארת ישראל, שמוקדש כולו לעניינה של תורה, ויש בו פירוש די רציף לפרשת יתרו. אני רוצה להתחיל בעצם מנקודה אחת שמופיעה כחוט השני בדבריו של המהר"ל, גם בפירושים שלו פה לפרשת יתרו, וגם בפירושים שלו לפרשיות הקודמות, והוא בעצם איזושהי נקודה מאוד מאוד משמעותית שקשורה בדמותו של משה, מה שחז"ל דרשו בתחילת הפרשה, ששקול משה כנגד כל ישראל. כן, תחילת הפרשה, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, היינו מצפים שקודם כל יהיה כתוב מה שנעשה לעם ישראל, מעט סוף הפסוק, כי הוציא השם את ישראל ממצרים, אבל למשה ולישראל עמו. אז באמת רש"י מביא פה למשה ולישראל עמו, ששקול משה כנגד כל ישראל, ומה המשמעות ומה העומק שיש בדבר, זה בעצם הדבר שמעסיק את המהר"ל. אבל אני רוצה דווקא לא לגעת בגור אריה, או לא להתחיל לפחות מהגור אריה שעוסק בדברים ישירות על הפסוק הראשון של הפרשה, אלא דווקא להתחיל את זה ממהר"ל אחר, מגור אריה אחר בהמשך הפרשה, שהוא מאוד מעניין גם מצד השאלה שהוא שואל וגם מהתשובה שבעצם הוא נותן, וזה במידה מסוימת המשך לדברים שהזכרנו בשבוע שעבר. בתחילת מתן תורה, בפסוק הראשון, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אנוכי השם אלוקיך. דברים נאמרים בלשון יחיד. ואומר זה רש"י, ולמה אמר לשון יחיד אלוקיך? ליתן פתחון פה למשה ללמד סניגוריה במעשה העגל. וזהו שאמר אחרי מעשה העגל, כאשר משה מלמד זכות על ישראל, הוא אומר, למה השם יחרה הפכה בעמך, לא להם ציווית, לא יהיה לכם אלוקים אחרים, אלא לי לבדי. כלומר, יש איזה פתח ללימוד סניגוריה, שבאמת הפסוק הראשון נאמר, אנוכי השם אלוקיך, נאמר, עם ישראל שומע שהקדוש ברוך הוא אומר למשה שהוא אלוקיו של משה, ולכן הם יכולים אולי לעבוד עבודה זרה, והייתה פה איזשהו אי-הבנה שהקדוש ברוך הוא עצמו אפשר אותה בזה שהוא אמר אלוקיך בלשון יחיד, ויכלו הטועים לטעות ולומר שזה בעצם נאמר רק למשה רבנו ולא לכלל ישראל, ולכן יש איזה לימוד זכות כזה או אחר על עם ישראל. כן, העניין נאמר כדי ללמד סנגוריה במעשה העגל. זה שואל המהר"ל שאלה מאוד ישרה, שהרבה פעמים אנחנו נמנעים לשאול אותה על חז"ל, אבל הוא שואל אותה, יש לתמוע בזה מה מועיל סנגוריה הזאת? אומר, מה זה, איזה מין סנגוריה זו? אם באמת היית אומר שהם טועים בדבר הזה, שבאמת זו הייתה טעות, שזה מה שהם חשבו, אז זה סנגוריה, אבל ככה זה סתם תירוצים, תרצנות זולה. הם לא חשבו ככה, הם טעו בעגל בגלל שהם אמרו לו, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים, מה פתאום שיהיה לימוד זכות בצורה כזו עקמומית? או בלשונו של המהר"ל, אבל עכשיו, כי ישראל לא היו טועים בלשון זה, וגם האמת היא שהוא לא נאמר בלשון יחיד כדי לצוות רק על משה, אז איזה מין סנגוריה יש בדבר הזה? כך שואל המהר"ל. ובאמת כך ראוי לשאול, וראוי לברר את הדברים, מה העומק שיש בדבר הזה. וכמו בהרבה מאוד מצבים, כאשר שואלים שאלה מעין זו שהיא מתבקשת, אז בעצם מוצאים עומק אחר בדברים. ופה המהר"ל חוזר לדברים שאמרנו בשבוע שעבר לגבי הפסוק עד אנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי, שהזכרתי את חידושי האגדות, המהר"ל בחידושי האגדות שנוסחת בבא קמא, שהוא אומר שם בצורה מפורשת שלעניין המצוות לא ניתנה התורה אם לא היה הכלל. ופה הוא אומר את אותם דברים כך, שבעצם המצוות ניתנו לכלל ישראל, או בלשונו, כי המצוות אינם לישראל מצד שהם פרטיים, שהרי לכלל ישראל ניתנה התורה, ורק בעצם האורגן שמקבל את התורה, שמופיע את התורה בעולם, הוא כלל ישראל, הקולקטיב כולו. נכון שהכלל הזה מתפרט לפרטים, אבל המציאות של כל אחד ואחד בפני עצמו ברמה הפרטנית זה לא הכלל. הכלל יש איזשהו ישות שהיא מעבר לפרטים. יש איזו קדושה בכלל ישראל שהיא מעבר לכל פרט ופרט בפני עצמו. ומי משקף את הקדושה הכללית הזאת, את המדרגה הייחודית, הנעלה הזאת הכללית, הוא משה רבינו. שהוא שקול כנגד 60 ריבו. כלומר, התפיסה הזאת שמשה שקול כנגד 60 ריבו, בעצם משה הוא זה שמייצג את הכלליות של כנסת ישראל. והוא בדמותו האישית, ולכן הוא שקול כנגד כל ישראל, הוא ביטוי, הוא המשמעות של הכלל. ולכן, כאשר נאמר, אנוכי השם לוקחה, אין הכוונה למשה האיש הפרטי, אלא דווקא למשה שמייצג, ששקול כנגד כל ישראל, במטרה לומר שהתורה מלכתחילה ניתנה לכלליות, לאותה הוויה של כלל ישראל, שהיא בעצם חטיבה אחת, שגם לגביה אפשר לומר בלשון יחיד, אלוקיך, כלומר כלל ישראל, הקדוש ברוך הוא אלוקי כלל ישראל. ופה אומר המהר"ל, כאשר ישראל חוטאים, אז בוודאי הם חוטאים כפרטים ולא כביטוי של הכלל. אלא ביטוי של הפוטנציאל הצורני שקיים. המהר"ל מסביר שם בתחילת הפרשה שהמשמעות ששקול משה כנגד כל ישראל, המשמעות העמוקה היא שהוא צורתם של ישראל. שהוא המשלים את כל ישראל, כי הוא הנותן, הוא המאפיין, הוא נותן להם את הכיוון, הוא נותן את המשמעות, והוא הצורה ביחסית לחומר של הכלל כולו. ולכן הוא בעצם שקול כנגד כל ישראל. ולכן אותו דבר כאן באנוכי השם אלוקיך. המטרה של ההתבטאות בלשון יחיד היא להדגיש את העניין הזה שהתורה מלכתחילה הכתובת שלה היא מכוונת אל הכלל, ומתוך כך כל הפרטים מתחייבים בה. ולכן יש פה איזשהו לימוד זכות, משום שבאמת בחטא העגל, כאשר הם חוטאים, הם בעצם נופלים מהאחיזה שלהם בצורה, במידה הכללית הזאת, ולכן הם מופיעים אז כפרטים, ואז הם נאנשים גם כפרטים. אבל כתוצאה מכך, משה יכול באמת ללמד זכות על הכלל, או להגיד שהכלל לא נפגע, וממילא בעצם יש מקום לסלוח אל הפרטים. אם נסכם את העניין, האחיזת הסנגוריה היא בדיוק בנקודה הזאת, בהבנה הזו שבאמת כאשר הם חוטאים, הם מבטאים איזשהו משהו צד אישי פרטי, שנובע כמובן מהחומריות שלהם, שהיא כמי בעצם נמצאת במדרגה מאוד פחותה מהצורה, מהכלליות, מהדבר המהותי שבעצם מיוצג על ידי משה רבינו. ולכן יש פה לימוד סנגוריה להבין שבחטא העגל אפילו, בעצם אין פגיעה במדרגה הזאת של הכלל. ולכן אפילו אם ישראל חוטאים, עדיין משה לא חטא, כלומר הכלל לא חטא, ולכן יש פה איזשהו מדרגה שלא נפגמה, ויש מקום לסלוח, וכך יכול משה ללמד סנגוריה. מכל מקום, אנחנו רואים את העיקרון הזה ששקול משה כנגד כל ישראל, והמהר"ל ממשיך את הדבר הזה הלאה ומסביר כתוצאה מהמחשבה הזאת עוד שני דברים שקשורים באמת לפרשיות הקודמות. הזכרנו כבר שהוא אמר על משה שהוא משוי מן המים, שהמים הם ביטוי לחומר הכי חומרי, שאין לו שום אפיונים וצורה, וזה מבטא את הצורניות של משה, את המהותיות הרוחנית המיוחדת למשה. ובאותה מידה ממשיך המהר"ל ומסביר שלכן משה לא נשא אישה מתוך עם ישראל, נשא אישה דווקא מבנותיו של יתרו, כלומר הוא נשא גיורת. מסביר המהר"ל שבעצם הסיבה גם היא נעוצה בכך שמשה שקול כנגד כל ישראל. כיוון שהוא שקול כנגד כל ישראל, והתורה אומרת שהנישואין זה עזר כנגדו, הרי הוא לא יכל למצוא מתוך כלל ישראל מישהו שיהיה שקול לו. מסביר המהר"ל, עזר כנגדו זה מישהו שקול ושווה לו. ולכן הוא לא יכל למצוא מישהי בתוך הכלל שהיא חלק מהשישים ריבו שתהיה שקולה לו. לכן הוא היה צריך לקבל מישהי מבחוץ, מישהי שאיננה שייכת לתוך השישים ריבו שהוא שקול כנגדם, ולכן הוא היה חייב לשאת את בת יתרו. עוד דבר שמסביר המהר"ל לפי זה, את אותו מדרש חז"ל מיוחד מאוד שכתוב על הפסוק בתהילים ויקנאו למשה במחנה, אז אמר רבי יצחק, כך מופיע מדרש תנחום, פרשת קורח, אמר רבי יצחק מלמד שכל אחד ואחד קינה למשה מאשתו, ו זה מסתמך על הפסוק בקברות התאווה, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. מה הוא שמע? הוא שמע שחשדו מאשת איש. כלומר, כל אחד חשד שמשה מתעסק עם אשתו. כך לכאורה הפשט הפשוט של המדרש הזה, וכמובן הוא תמוה, מה פתאום לחשוב על משה דברים מהסוג הזה? אבל אומר המהר"ל, אין הכוונה כאן כמובן במובן הפשטני, אלא הכוונה כאן לאיזשהו עומק בדברים. עומק הזה אומר שכיוון שמשה היה צורה לכלל ישראל, כיוון שהוא היה איזשהו שקול כנגד כל ישראל, והוא היה צורה כנגד כל ישראל, אז האנשים הרגישו שהוא המשלים, הנשים הרגישו שהוא הדמות המשלימה אותן, הוא הדמות האולטימטיבית שהיא כוללת את כל הכישרונות, את כל היכולות, ולכן היה להם איזשהו התייחסות כזו או אחרת למשה ביותו צורה, כי האישה תמיד נתפסת כחומר, והחומר משתוקק אל הצורה, ואם משה הוא הצורה של כלל ישראל, הרי יש השתוקקות אצל החומר, אצל אנשים, אצל החומר, אל הצורה הזו. אלא שמסביר המהר"ל שכמובן זו הייתה טעות, משום שהצורה של משה, עם כל היותה צורה לכלל ישראל, החטא היה בהבנה שהוא צורה שמוטבעת בחומר. יש באמת המהר"ל פורסי הבחנה ששוב שייכת כמובן לפילוסופיה של ימי הביניים, אבל בכל אופן ההבחנה היא בין אותה צורה שבאמת מזווקת עם החומר. שיטתו של אריסטו הייתה שאין בעולם שאנחנו חיים ואנחנו פוגשים אף צורה בלי חומר ואף חומר בלי צורה. הצורות תמיד מוטבעות בחומר ויש איזושהי זיקה הדדית ביניהם, בין הצורה ובין החומר. מה שהזכרתי כבר, את ההשתקקות של החומר לצורה כדי להתממש, הצורה תתממש בחומר ותופיע ותתגשם ותהיה לא רק צורה בכוח, פוטנציאל לאיזושהי מציאות רוחנית שמתממשת בעולם החומרי, אלא תהיה צורה בפועל שמתממשת בתוך החומר. אבל זה שיטת אריסטו, שבאמת כל צורה היא מוטבעת בחומר ופועלת בחומר ובעצם מעצבת אותו להיות מופיע את הצורה בתוכו. כך זה המושג צורה מוטבעת בחומר. אבל יש דעת חכמי ימי הביניים גם צורות שנבדלות לחלוטין מהחומר, שהם איזשהו אב טיפוס צורני, רוחני, מהותי, שלאו דווקא מתממש בתוך החומר. זה ודאי תפיסה יותר אפלטונית, שיש את עולם האידאות כשלעצמה, אף על פי שהוא לא מופיע בתוך המציאות החומרית. ופה אומר המהר"ל, זה בדיוק הרעיון. הטעות שלהם הייתה, מי שחשד את משה באשת איש, מי שמבחינה רוחנית חשד שיש פה איזושהי זיקה בין הצורה הזאת, הכללית הזאת, לכל מיני חומרים שקיימים במציאות, מי שחשד בדבר הזה, תפס את משה בצורה לא נכונה, תפס את משה בצורה קצת אריסטוטלית, הוא חשב שמשה הוא צורה של כנסת ישראל, כצורה שמוטבעת בחומר, ואז יש מקום לכל הדיון הזה. אבל האמת, אומר המהר"ל, חס ושלום לחשוב שמשה הוא צורה שמוטבעת בחומר. מעלתו של משה הייתה שהיא צורה נבדלת לחלוטין, שהיא באמת רוחנית לחלוטין, שהיא מופיעה גם בחומר הפרטי של משה, אבל לא מעבר לזה בשום צורה שהיא, בשום אופן שהוא היה צריך לומר. ולכן, זו הייתה הטעות שלהם, כי באמת היותו של משה שקול כנגד כל ישראל מבטא איזושהי מעלה רוחנית מובדלת לחלוטין, שמופיעה רק בחומר הפרטי של משה ולא מעבר לזה. ולכן מסביר המהר"ל בעוד מקום נוסף, שלכן בעצם מקום קבורתו של משה לא נודע, כדי לבטא בדיוק את המעלה הרוחנית היתרה הזאת, שבעצם המפגש שלו עם העולם החומרי, כיוון שהוא כל כך, כל כך במדרגה רוחנית נבדלת, מופרשת מכל העולם החומרי, הוא היה מפגש אקראי שאין שום מקום לסמן איזשהו מקום גיאוגרפי בתוך המציאות לאחר פטירתו של משה כמקום שבו שוכן משהו ממשה רבנו. רק כדי לבטא בצורה מוחלטת את רוחניותו המלאה של משה. וזו הייתה הטעות שחשדו אותו מאשת איש, שבכלל חשדו ששייך לספר את כל הסיפור הזה של צורה שמוטבעת בחומר, ולכן יהיה לזה איזשהו זיקה לתשוקות של כל מיני חומרים, של כל הנשים אל דמותו של משה. כל זה כמובן טעות, ולכן זה היה רק חשד, ומדרגתו של משה היא לחלוטין חלוטין מובדלת מכל חומר. אני רוצה לעבור מכאן לנושא נוסף שמופיע פה במהר"ל, שהוא מאוד מאוד עקרוני, והוא קשור לעניין מתן תורה עצמו. ממש עובר לפני מתן תורה, אנחנו קוראים את הפסוק שעם ישראל מתכונן למתן תורה, ויוצא משה את העם לקראת האלוקים מן המחנה, והתייצבו בתחתית ההר. ומה זה וההתייצבות הזאת בתחתית ההר? לפי פשוטו אומר רש"י, ברגלי ההר, ומדרשו שנקלע שער ממקומו ונכפה עליהם כגיגית, וזה כל הביטוי המפורסם שקפה עליהם הר כגיגית, הגמרא מסכת שבת, וכל מה שכרוך בזה. והמהר"ל עוסק בשאלה הזאת. מה המשמעות של הכפייה הזו? הגמרא שם במסכת שבת דורשת את העניין שקפה עליהם הר כגיגית, עד כדי כך שיש פה מתן תורה בכפייה, שהמשמעות היא, שמר שם רבה, שזה מודעה רבה לאורייתא, שבאמת מכאן יוצא שבעצם ה... קבלת התורה לא הייתה בלב שלם, בהסכמה מלאה, ובאיזשהו מקום יש פה איזשהו סייג בקשר הזה בקבלת התורה, שבעצם יש פה משהו שנעשה, כמו שאמרתי, בכפייה, ולכן יש איזה תירוץ מסוים לעם ישראל, אם בעתיד אומר קבלת התורה, ולכן הפגם הזה במתן תורה, התקן, אומרת שם הגמרא, בתקופת מרדכי ואסתר, הדר קיבלו בימי אחשוורוש, שקיבלו מחדש את התורה בלי שום הכרח, מיוזמה אישית, בלי שום התגלות אלוקית, כן, אם חזל אומרים שאסתר זה סוף כל הניסים, בעצם לא היה שום התגלות במהלך מגילת אסתר, שום התגלות שחד משמעית ברורה, כמובן שזה בניגוד למתן תורה שהוא הגילוי האלוקי, ההתגלות המוחלטת שיכולה להיות, ולכן כאשר גם בתוך המצב של אסתר פנים, של מגילת אסתר, של אנוכי אסתר אסתיר, שזה שיא האסתר שקיים, בכל זאת מקבלים את התורה, זה כמובן מציאות שמשלימה את החיסרון שהיה במתן תורה, שהיה מידה מסוימת של כפייה. כך הגמרא שם אומרת. ותוספות שואלים שם, מה אומרים פה שזה היה כפייה של הר כגיגית? הרי מפורש, הרי כבר אמרו נעשה ונשמע. ותוספות שם אמרו, תרצו, שמה היו חוזרים בהם כשראו האש הגדולה. כלומר, בעצם הם אמרו נעשה ונשמע, אבל אחר כך כשהם ראו שהדברים מתחילים להיות מה שהם הולכים להיות, אולי הם נבלו וחזרו בהם. ואמרה לא אוהב את זה, הוא אומר, אין דעתי נוחה בפירוש זה לעשות כל זכות ישראל שהקדימו לעשה נשמע, לעין, כאילו לבטל לחלוטין את העניין הזה. שהם כאילו חזרו בהם בגלל האש הגדולה. ואז אומר המהר"ל את שיטתו בעניין הזה. שיש פה גם מצד אחד רצון של עם ישראל, הרצון הזה לא התבטל, לא השתנה, אבל למרות שעם ישראל רצו, בכל זאת הקדוש ברוך הוא נתן להם תורה באופן של כפייה. זאת אומרת, אף על פי שהוא לא היה זקוק לכפייה, הוא בכל זאת פעל פה בצורה של כפייה, כי היה מטרה מסוימת בכפייה הזו. מה הוא אומר? מה הייתה מטרת הכפייה? למרות שהם אמרו נעשה ונשמע. אומר המהר"ל שהוא כפה למהר כגיגית לומר כי התורה היא הכרחית לקבלה. וידוע, אומר המהר"ל, כי דברים המוכרחים להיות הם חשובים במעלה יותר שאי אפשר מבלעדם ואין קיום לנמצא בזולתם. אומר המהר"ל שיש פה איזושהי בעיה, בעיה מהותית. אם נגיד שקבלת התורה הייתה תוצאה של הסכמה מסוימת של עם ישראל, שהייתה מותנית אפילו בהסכמה מסוימת של עם ישראל, יוצא שבעצם הדבר שהוא כל כך מהותי לעולם, שהעולם כולו נברא בשבילו, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, שיסתכל באורייתא וברא אלמא, לא יעלה על הדעת, אומר המהר"ל, שיש פה איזה משהו שהיה תלוי באיזשהו הסכמה או רצון אקראי של עם ישראל באותו רגע. כדי לבטא שהתורה היא הכרחית לעולם, היא מהותית לעולם, שאי אפשר בלעדיה, צריך להראות שגם אם היו אומרים לא, הם היו חייבים לקבל. מצידו שנותן התורה יש פה איזשהו הכרח. התורה חייבת להופיע בעולם שלנו מתוך הכרח, משום שנותן התורה חושב שהיא מהותית, הכרחית לעולם. והדברים המוכרחים הם חשובים במעלה יותר, כי הם מהותיים יותר. אי אפשר בלעדיהם, אי אפשר לבטל אותם, אי אפשר לצאת כנגדם. הם קופים את עצמם בצורה מוחלטת. אין קיום בלעדיהם. לכן כדי לבטא את המימד המוחלט של התורה, ההכרחי של התורה, הקדוש ברוך הוא נותן את התורה באופן של כפייה. כי אם הדברים היו תלויים, אז אומרים שזה לא דבר הכרחי, אפשר גם בלעדיו. אם לא אומרים לא, אז היה לא. לכן גם רש"י מביא את המאמר, והי ערב והי בוקר יום השישי, שכל למעשה בראשית היו תלויים באותו יום שישי של מתן תורה, כי באמת, כמו שהוא אמר, או שמקבלים את התורה ואז באמת יש קיום לעולם, או שלא מקבלים ואז העולם מתבטל רטרואקטיבי. אז כדי לבטא את ההכרחיות הזאת של התורה לעולם, היא צריכה להינתן בהכרח. אז זה אומר המהר"ל, אז מה זה המשך הגמרא? הרי מה שאנחנו אמרנו, שאם הדברים, ההכרח נעשה במקביל לכך שהם אומרים נעשה ונשמע. אז אז זה אומר המהר"ל כך. כשמה שרבה אמר שיש פה איזשהו פגם בקבלת התורה ויש פה איזה מודעה, מודעה זה ביטוי הלכתי למצב שבו אתה בעצם מודיע מראש שאתה מבטל את החוזה, כי החוזה נעשה לא מתוך רצון חופשי, אז הוא אומר, נכון, למרות שהיה כאן רצון חופשי, כי הם לא חזרו ממה שהם אמרו נעשה ונשמע, סוף סוף בשעה שקיבלו התורה היו מוכרחים. ובכל אופן, כיוון שהייתה פה, היה פה מהלך של כפייה, יש להם איזושהי טענה שהדברים לא נעשו ברצון מוחלט. ואז מה? זה מתתקן בכך שהם קיבלו בימי אחשוורוש, שנאמר שם קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר, קיבלו כבר בהר סיני, ועכשיו הם מקיימים איזה אישרור כזה של, של מתן תורה. אז קודם כל מסביר המהר"ל מה זה האישרור הזה שיש במגילת אסתר. מסביר המהר"ל בשונה מרש"י, רש"י אומר שם שקיבלו את התורה מאהבת הנס. המהר"ל זה קצת רחוק להגיד שיש פה איזה משהו כזה כללי על כל התורה, בגלל אהבת הנס היו עוד ניסים ולא הגענו לדברים האלה. מה יש כאן? המהר"ל אומר משהו אחר. המהר"ל אומר כך, הרי זה הדבר המיוחד של מגילת אסתר, שמוסיפים את החגים דרבנן, את החגים שמופיעים אמנם בתוך כ"ד ספרים, מגילת אסתר חלק מכ"ד ספרים, שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות, זה מופיע בתוך כתבי הקודש, אבל מכל מקום ודאי שכל ימי הפורים זה יוזמה דרבננית, אפשר לומר, כן? יוזמה של כנסת ישראל. עכשיו, אומר המהר"ל כך, ברגע שעם ישראל יוזם מעצמו תוספת של מצווה, שהמגילה היא נכתבת כאמיתה של תורה, אז ברור שאם אתה לא מרגיש בעצם ניכור, אתה מרגיש בעצם כפייה, אתה מרגיש בעצם שאתה אנוס, אז אתה לא מוסיף עוד דברים. ברגע שאתה מעצמך מוסיף עוד דברים, אתה מסכים מעצמך להוסיף עוד מצווה, אז רטרואקטיבית אתה בעצם מאשרר בתוכך את כל התורה כולה. הוספת המצווה, אומר המהר"ל, היא עצמה ביטוי לכך שאתה מרצון, מרצונך, אתה מזדהה עם הדברים עד כדי כך שאתה מוסיף עליהם. ותוספת המצווה היא בעצם מבטאת את הקבלה המהותית של גם התורה כולה, של הדברים הראשוניים. ולכן בעצם הקבלה הזאת שהם מקבלים על עצמם את קריאת מגילה, זה ביטוי לכך שהם מקבלים את כל התורה ברצון. וקבלת המצווה הזאת ביוזמתם היא מוכיחה שבעצם הם היו מעוניינים ומרוצים בכל המהלך ההוא. אז זה מוסיף המהר"ל עוד דבר, שהוא מצא מדרש, שבעצם אני לא מצאתי אותו בשום מקור אחר חוץ מאשר אצל המהר"ל, אבל אומר, במדרש מצאתי, כיוון שבא הקדוש ברוך הוא ליתן התורה לישראל, כפה עליהם הר כגיגית כדי שיהיו אנוסים לקבל בריתו של הקדוש ברוך הוא. וכתיב אצל אונס, ולא תהיה לאישה לא יוכל שלך כל ימיו. וזה שהיה הקדוש ברוך הוא מאנס אותם, נשארו להקדוש ברוך הוא עד שלא יוכל לשלח אותם לעולם. כלומר, פה יש מדרש בעצם שמצדד בתפיסה הזו, שהיה צורך לעשות את הדברים בכפייה, כדי לבטא איזשהו מהלך בלתי הפיך, בלתי הדיר, לא ניתן לחזור ממנו, שבעצם קיים במעשה הזה של האונס. האונס, כאשר הוא אונס את האישה, אין לו שום זכות אחר כך לבטל את המעשה הזה, לבטל את ההתקשרות הזאת, הוא לא יכול לגרש אותה לעולם. אם היא מסרבת, היא יכולה כמובן לסרב לקשר הזה, אבל הוא מצידו לא יכול לחזור בו, משום שיש פה איזשהו ביטוי להחלטיות כזו שמאפשרת רק התייחסות של התחברות ואין שום אפשרות להתנתק, וכך גם הקדוש ברוך הוא רצה לבטא את המחויבות המוחלטת שלו כלפי כנסת ישראל, עד איזשהו עשה את הדברים בכפייה. אז קודם כל אומר המהר"ל, ברור שאין ללמוד מזה שלאונס אסור לגרש מכאן לקדוש ברוך הוא, כן? זה ודאי אי אפשר ללמוד, שמה זה חטא, שמה זה ודאי מעשה מגונה, שאסור לעשות אותו. אבל אומר כך, הפירוש הוא כך, התורה נתנה למאנס, אומנם אצלו זה אונס, שהוא לא יוכל לשלחה כל ימיו, אבל היא לא נתנה לו אונס אחר, מפני שזה האונס הראוי. כי בעצם זה שהוא עושה את הדברים בצורה כל כך החלטית, כי הוא עושה מעשה כזה הכרחי, הוא עושה משהו הרבה הרבה יותר מהותי, ומבחינתו אנחנו לא מאפשרים לו שום חזרה. והרעיון הוא שבעצם יש כאן את הביטוי הזה שכל דבר הכרחי מבטא, כל דבר כוחני הכרחי מבטא חיבור מוחלט יותר, ולכן גם מצד הקדוש ברוך הוא, הרעיון פה שהוא כופה עליהם הר כגיגית, הוא מבטא את זה שהחיבור פה הוא הכרחי, הוא מהותי, ומבחינתו של מהר"ל עדיף לבטא את ההכרחיות הזאת, אף על פי שהיא נדמת כלפי חוץ כאונס, מאשר להדגיש את המימד של החירות, של הבחירה האנושית, שאומנם היא חשובה ביותר, ותכף נראה שהמהר"ל מדגיש את החשיבות היתרה של ההתנדבות האנושית, של הקבלה האנושית, כמו שהזכרנו, שהוא מסביר את הצורך הזה שעם ישראל לקבל מעצמו, משום שכל דבר שנעשה בהכרח הוא לא ביטוי לעצמיות, ואנחנו רוצים שהתורה תבוא מתוך עצמיותם של עם ישראל. מכל מקום, המהלך, המהר"ל חשוב לו מאוד מאוד לבטא את היות התורה מהותית לעולם, אף על פי שזה גוזר אחריו את זה שהדברים יעשו בכפייה. אני רוצה לצרף לכאן עוד שני פירושים קצרים מאוד של המהר"ל. יש עוד דבר אחד מאוד מאוד מעיין, שכתוב שמשה אמר, אלה הדברים אשר דיבר השם. ואז רש"י הזה אומר, לא פחות ולא יותר. כן? כאשר, אני אקריא לכם את הפסוק עצמו, זה פסוק ו', ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל, והקדוש ברוך אומר, תגיד דווקא את זה, ולא אומר רש"י, לא פחות ולא יותר. שואל המהר"ל, מה לעל דעתנו שמשה יוסיף על דבר השם, הרי כתוב, על תוסף על דבריו וכו'. אז הוא אומר ככה, היה איזה אב האמינה, עלה על דעתנו שמשה יהיה מפתה אותה מעצמו. אין הכוונה שהוא יוסיף על דבר השם. הוא אגיד, זה השם אמר, וגם אני רוצה להגיד לכם שכדאי לכם וכו', וכו', אבל זה אני אומר. הוא יאמר להם שאל דברי עצמו. אומר אמר, גם זה אסור. גם זה היה אסור, משה, הקדוש ברוך הוא הקפיד למשה, אל תגיד, תגיד בדיוק מה שאני אמרתי לך. אל תוסיף, אל תייפה, אל תעשה איזה שום יחסי ציבור. אומר הר"ל, וטעם הדמיל את הסיבת הדבר שלא יאמרו אחר כך כי נתפתו יותר מדי לקבל התורה. זאת אומרת, המר"ל רוצה שהם יבינו עם מה יש להם עסק. הקדוש ברוך הוא רצה שיבינו שתורה זה לא איזה פיתויים, זה לא הבטחות, זה עסק רציני. עסק מהותי, לא דברים צדדיים. ולכן, לא פחות ולא יותר, ואל תוסיף, ואל תעשה לזה יחסי ציבור, שלא יאמרו אחר כך נתפתו יותר מדי לקבל התורה. תן להם להתמודד ברצינות עם הדברים. ועוד אני רוצה להביא ממש מסוף הפרשה, עוד מימד שבו מגיש שוב המהר"ל כאיזון אולי לדגש שלו על ההיבט הזה של ההכרחיות, המהר"ל מביא בסוף הפרשה את ההיבט הזה של החירותיות. בסוף הפרשה כתוב הנושא הזה ממש ממש בסוף, ועם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה ולא תעלה ומעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. אומר על המהר"ל, אומר רש"י, ואם מזבח אבנים, אז רבי ישמעאל אומר כל אם ואם שבתורה רשות, כלומר זה אם, אפשר כך, אפשר אחרת, אבל חוץ משלושה שהם לא רשות אלא חובה. אם מזבח אבנים תעשה לי, יש חובה לעשות מזבח. ואין הכוונה כאן באים, אלא בלשון כאשר. כאשר תעשה לי מזבח אבנים, לא תבנה את הגזית. חובה עליך לבנות מזבח אבנים שנאמר, אבנים שלמות תבנה. עוד אם שהוא לא אם, שהוא לא אפשרות, אלא חובה, זה אם כסף תלווה את עמי, אומר רש"י, חובה הוא. וכן, אם תקריב מנחת ביקורים, גם מנחת העומר היא חובה. וכל אלה שלושה הם ודאיים, כי יש פסוקים אחרים שמבטאים את אותם חובה. אז זה אומר המהר"ל כך, באמת צריך בכל זאת לפרש, אם הם חובה, אז למה בכל זאת כתוב אם? כלומר, אתה מוכיח לנו בצורה ברורה מאוד ששלושת המצוות הללו של מזבח החיצון, של הלוואת כסף לעני וזה של מנחת העומר, שלושתם הם חובה, אז בכל זאת למה התורה משתמשת במילה אם? אומר הזה המהר"ל כך, שלמרות שהם חובה, בכל זאת כתוב אם, בגלל שאם יעשה אותה מחובה, שכאילו הוא מקיים את החובה שלו, כאילו הוא מקיים גזרת מלך, זה לא לרצון הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מעוניין שלמרות שזה חובה, צריך שהדבר יעשה מרצונו. כן? למרות שיש פה הכרח, החוויה של המקיים תהיה שיש לו אפשרויות אחרות, והוא בוחר בדבר הזה. אז כשאדם יעשה את זה מרצונו, אז הקדוש ברוך הוא מרוצה. כי דבר שהוא רק הכרחי וחובה, זה אין לזה שום עומק, אין לזה שום משמעות, יש רק צייתנות, יש רק משמעת, אין לזה בכך התייחסות למשמעות, רק מקיים גזירת מלך. ואם עושה אלו שלושה דברים הללו שהזכרנו, עבודת הקורבנות, ההתייחסות לזולת, הלוואה, לעני, והקרבת העומר, כל הדברים האלה, אין זה דבר. מסביר המהר"ל יותר. אם בונה מזבח, רק מכוח גזירת מלך זה לא עבודה. כי עבודה צריכה להיות בהתנדבות ליבו של העובד. ואם הוא מוכרח, אז הוא באמת עבד, אבל לא עובד. אותו דבר על הלוואת הכסף. אם הוא רק מקיים גזירת המלך, זה לא מספיק. צריך שתהיה מצוות הלוואה מרצונו בלב טוב. כמו שכתוב לגבי הנותן, שלא יאירה לבבך בתתך לו. שאתה תרגיש שאתה שמח בדבר הזה. וזה רק יכול להיות שמח אם אתה באמת מרגיש את הדבר מתוך נדיבות הלב. וגם הקרבת העומר שהיא בעצם הודיה לקדוש ברוך הוא על כל על כל הפריון של השנה, אנחנו צריכים לעשות את זה מתוך כל הלב, מתוך הודיה פנימית, ואז באמת מביאים כביכול את שכרו של הקדוש ברוך הוא, את עומר הקורבן. וכל המטרה של זה כמובן זה להודיע שהוא התברך, הצמיח הפרות, נתן לנו הכל, וצריך הודעה בלב. הוא אומר, לא כמלך בשר ודם המכריח את האדם שיודה ממלכותו, אבל צריך שיודע בליבו שמאיתו ומידו נתן לנו. ואם הוא מקיים את המצווה רק כאילו גזירת מלך, אז הוא לא עומד בציפיות, הוא לא מבטא את הדבר בצורה השלמה. ולכן אומר המהר"ל, אנחנו עוסקים בדברים שהם חובה, אבל התורה כותבת אותם בלשון אם, כי המימוש הממשי שלהם, הקיום שלהם, חייב לבוא מתוך נדיבות הלב, מתוך הזדהות מלאה, מתוך חירות, ולא רק מתוך כפייה, אף על פי שהדברים בהחלט כפויים, אף על פי שבהחלט אנחנו רוצים גם להגיד את העניין הזה של הכפייה, כדי לבטא את ההכרחיות של הדברים בתוך המציאות. זה לא איזשהו משהו שאפשר לא לעשות אותו, אלא הוא אתגר שחייבים לעמוד בו, אבל חייבים לעמוד בו מתוך בחירה והזדהות, ולא מתוך כפייה וביטול עצמי שהופך את הכל לדבר שטוח ורדוד. שבת שלום. בכל טוב.